בכתבי הקודש מצא את המשיח. הוא זהק, אבי שבשמיים. קורבן המשיח פייס את חרון הפך. דמו רחץ ותיאר אותי מאבונותיי. מותו כיפר בעבורי. המצאנו לעצמנו שלל אבלים חסרי שחר. אך אתה הנחת את דברך לפניי כלפיד. אתה נגעת בליבי. וזאת כדי שאתאב את כל המידות טובות והזכויות האחרות זולת אלה של ישוע. קלווין חונך משחר ילדותו לכמורה. כשהיה רק בן 12, הוא מונה לכומר של כנסייה קטנה, והבישוף גילח את ראשו בהתאם לחוקת הכנסייה הקתולית. הוא אמנם לא קיבל הקדשה ולא קיין ככומר, אך הפך לאחד מחברי הכמורה, ובזכות מינויו ותוארו זכה לקצבה. אתה, כשחש כי לא יוכל לעולם לכהן ככומר, פנה לזמן מה ללימודי משפטים, אך לבסוף זנח את המטרה והחליט להקדיש את חייו לבשורה. אך הוא לא היה בטוח אם עליו להיות מורה. מטבעו הוא היה ביישן והססן, ובנוסף, משום שהעיקה עליו תחושת האחריות הכבידה, ההולמת את התפקיד, הוא רצה להמשיך בלימודיו. אך הפצרותיהם הכינות של חבריו שכנעו הוא לבסוף. זה נפלא, אמר, שאדם ממוצא כה צנוע ירומם לכבוד כה גדול. קלווין החל את עבודתו בשקט ובצינה, ומילותיו היו כטל המרווה את האדמה. הוא עזב את פריס ושעה עתה בעיירה כפרית שהייתה נתונה תחת חסותה של הנסיכה מרגרט, אשר אהבה את הבשורה והעניקה את חסותה לתלמידי הבשורה. קלווין היה עדיין בחור צעיר, עדין, מנומס וצנוע. הוא החל את עבודתו בבתי התושבים. בעודו מוקף בבני המשפחות, הקריא את כתבי הקודש והעביר להם את אמיתות הגאולה. שומע מסר בישרו את הבשורות הטובות לזולת, ובמהרה יצא המורה להיירות ולכפרים הקטנים שהקיפו את עירו. הוא השיג דריסת רגל בטירות ובצריפים, והמשיך בדרכו, בעודו מניח את היסודות לקהילות שיהפכו להידות אמיצות של האמת. מקץ כמה חודשים שב לפריז. כאן כבר התחוללה סערה בלתי רגילה בחוגי המשכילים והמלומדים. בעקבות לימוד שפות עתיקות, בני האדם פנו על כתבי הקודש, ורבים מהם, שליבם נותר חתום לאמיתות התמונות בהם, דנו בהם מתה בלהיטות, ואפילו התנצחו עם מנהיגי הדת הקתולית. ועל אף שקלווין היה לוחם מיומן בשדות הקרב של המחלוקת התיאולוגית, הייתה לו עתה משימה נעלה יותר לבצע, מאשר להתנצח עם מלומדים קולניים אלה. הרוחות סהרו, וזה היה הזמן לחשוף את האמת. בזמן שאולמות האוניברסיטאות נמלאו בהמולת הוויכוחים התיאולוגיים, עבר קלווין מבית לבית, הקריא וביהר את כתבי הקודש, ובישר לאנשים את המשיח הצלוב. ביד ההשגחה, פריז תקבל הזמנה נוספת לקבל את הבשורה. קריאתם של לאפבר ופארל נדחתה על הסף, אך המסר יבוסר שוב לכל תושבי העיר הגדולה. המלך, שהושפע משיקולים פוליטיים, טרם צידד ברומא באופן מלא כנגד הרפורמציה. מרגרט עדיין דבקה בתקווה שהפרוטסטנטיות תנחל ניצחון בצרפת. היא החליטה שהאמונה המתוקנת תבוסר בפריז. בעת היעדרותו של המלך, היא הורתה לכומר פרוטסטנטי להטיף בכנסיות העיר. היות שהדבר נאסר בידי הרשויות הקתוליות, היא פתחה את שערי הארמון. אחת הדירות הוסבה לכנסייה, והוכרז כי מדי יום בשעה מסוימת תינתן דרשה, ואנשים מכל שדרות החיים הוזמנו לשמוע אותה. המוני בני אדם נהרו לשם כדי לשמוע את הדרשות. לא רק הכנסייה עצמה, אלא גם הפרוזדורים והאולמות היו מלאים מפה לפה. אלפים התאספו בכל יום, אצילים, מדינאים, מלומדים, סוחרים וכפריים. המלך, תחת שיאסור את ההתקהלות, הורה על פתיחתן ששתי כנסיות בפריז. מעולם לא התרגשה העיר מדבר אדוני באופן כזה. רוח החיים נשבה משמיים והפיחה חיים בבני האדם. מתינות, טהרה, סדר ויעילות תפסו את מקומן של שכרות, הפקרות, מריבות ובטלה. ההיררכיה הקתולית לא ישבה בחיבוק ידיים. המלך סירב להתערב כדי לעצור את ההטפות. ולכן, ראשי הדת הקתולית פנו על פשוטי העם. הם לא חסכו באמצעים כדי לעורר את הפחדים, האמונות התפילות והדמיון הפרוע של ההמונים הבורים שהאמינו באמונות תפילות. פריז, שנכנעה למורה השקר שלה, לא ידע את מועד פקודתה, וגם לא מהין יבוא שלומה, בדיוק כמו ירושלים בעת העתיקה. אפילוקס י"ט 42-44. דבר אדוני בוסר בהיר הבירה במשך שנתיים. אך בזמן שרבים קיבלו את הבשורה, הרוב דחוע על הסף. פרנסיס גילה סובלנות לכאורה, אך רק כדי לשרת את מטרותיו, והקתולים השיגו שוב עליונות. שוב נסגרו הכנסיות והוקם המוקד. קלווין שהה עדיין בפריז. הוא הכשיר את עצמו לפועלו באמצעות לימוד, הגות ותפילה, ובד בבד המשיך להפיץ את האור. אולם, לבסוף הוא נחשב בכפירה, והרשויות החליטו להביאו להש המוקד. מכיוון שחש בטוח לחלוטין במקום ההתבודדות שלו, לא חלפה במוחו שום מחשבה על סכנה. החבריו מיירו לחדרו עם הבשורות שהשוטרים עושים דרכם אליו כדי לעוצרו. מתוך שנייה נשמעה דפיקה רמה על השער החיצוני. היה עליהם לפעול מיידית. אחדים מחביריו עיכבו את השוטרים בדלת, והיתר סייעו לו לרדת מן החלון. אוהז הוא נמלט במהירות אל פאתי העיר. לאחר שמצא מקלט בצריף של פוהל שתמך ברפורמציה, הוא התלבש בבגדי העבודה של מערכו, הניח מעדר על כתפו ויצא לדרך. לאחר שנסע דרומה, הוא מצא מקלט במחוזות על שלטון של מרגרט. הוא שהה כאן חודשים ספורים, בטוח ומוגן בחסות חברים בעלי השפעה, ועסק כבעבר בלימוד. אך ליבו היה נתון לביסור בצרפת, והוא לא היה מסוגל להמשיך לשבת בחיבוק ידיים. ברגע שהסערה שכחה מעט, הוא חיפש שדה ביסור חדש בפויטרס, שהייתה באוניברסיטה, ורעיונות חדשים כבר התקבלו בה בחיוב. בני כל המעמדות שמעו את הבשורה בשמחה. הבשורה לא בוזרה קבל עם ועולם, אך קלווין בישר את מילות חיי הנצח לכל מי שחפץ לשומן בביתו של שופט שלום בכיר. לפעמים במקום מגוריו ולפעמים בגן ציבורי. בתוך זמן מה גדל מספר מאזיניו. התחושה הייתה שיהיה בטוח יותר להתוסף מחוץ לעיר. כמקום האספה נבחרה מהרה ששכנה בצדי הרוץ צר ועמוק. וחסתה בצל עצים מוסלעים שתלו מעליה והפכוה למקום מבודד כמעט מושלם. אנשים שיצאו מן העיר בקבוצות קטנות ונסו בדרכים שונות עשו את דרכם אליה. במקום מבודד זה הוקראו והוברו כתבי הקודש. כאן נרגגה סעודת האדון לראשונה בידי הפרוטסטנטים של צרפת. מקהילה קטנה זו יצאו מספר מבשרים נאמנים לשדות ביסור. פעם נוספת שב קלווין לפריז. עדיין לא היה מסוגל לוותר על התקווה שצרפת תקבל את הרפורמציה כאומה. אך הוא מצא שכמעט כל דלת הייתה סגורה לבשורה. ביסור הבשורה הוביל הישר למוקד. ולכן, לבסוף הוא החליט לנסוע לגרמניה. ברגע שיצא מצרפת, פרצה סערה מעל ראשיים של הפרוטסטנטים. ואם היה נשאר בצרפת, היה זה ודאי גם סופו. מתקני הדת הצרפתים, שהיו להוטים לראות את ארצם מתקדמת בקצב של גרמניה ושוויץ, החליטו להקות באמונות התפילות של הכנסייה ברומא מכת מחץ, שתעורר את האומה כולה. לפיכך, מתוך לילה אחד, הודבקו בכל רחבי צרפת אלונים שגינו את המיסה. במקום לקדם את הרפורמציה, קבוצה קנאית זו, שפעלה באופן לא נבון, המיטה חורבן לא רק על מפיציה, אלא גם על תומכי הרפורמציה בצרפת כולה. היא נתנה לקתולים את הדבר שהשתוקקו לו מזמן, עילה לדרוש את השמדתם הסופית של הכופרים כמסיתים מסוכנים, המהררים את יציבות הכס ושלום האומה. בהמצאות יד נהלמה, בין אם של חבר לא זהיר או של אויב ארמומי, הדבר לא נודע מעולם. אחד ההלונים הוצמד לדלת הלשכה הפרטית של המלך. המלך נחרד. בהלון הותקפו בתקיפות אמונות תפילות שזכו להערצת הדורות. החוצפה שהן לה אח ורע, לקפות את המילים הנוקבות והמחרידות האלה על בית המלוכה, אהלתה את חמתו של המלך. לתדמתו, הוא עמד זמן מה בהודו רוהד וחסר מילים. לבסוף, אמר בחמת זהמו את המילים הנוראות הבאות. תפסו את כולם, שההמונה הלותרנית תיכחד כליל. הפור נפל. המלך החליד לצדד בכנסייה הקתולית באופן מלא ומוחלט. מיד ננקטו המצאים למעצרם של כל הלותרנים בפריז. אומן אני, שדבק בדת המתוקנת, ונהג להזמין את המאמינים לאספות חשאיות, נתפס. לאחר שאימו עליו במוות מיידי על המוקד, הוא נדרש להוביל את שליחי הקתולים לכל בתי הפרוטסטנטים בהיר. הוא נרתע בהימה מן ההצעה השבילה, אך לבסוף גבר עליו הפחד מהש הלהבות, והוא הסכים לבגוד באחיו. כשהצבא צוהד בראש, הוא מורין, בלש המלך, ולצידו הבוגד מוקפים בפמליה של כמרים, נזרים, נושאי קטורת וחיילים, עשתה החבורה את דרכה בהיטיות ברחובות ההיר. התהלוכה נערכה למרית עין לכבוד סעודת הקודש. אקט של כפרה להלבון שהלבו הפרוטסטנטים בפולחן המיסה. אך מאחורי התהלוכה הדתית הסתתרה מזימה קטלנית. כשהתהלוכה הגיעה לביתו של פרוטסטנט, הבוגד עוטט בידו, אך לא הוציא הגה מפיו. התהלוכה נעצרה, הצבא נכנס לבית, המשפחה נהזקה ונגררה החוצה. החבורה ההיומה המשיכה בדרכה בחיפוש אחר קורבנות נוספים. אף בית, גדול או קטן, חשוב או חסר חשיבות, לא נחסך מן החיפוש. אפילו לא המכללות באוניברסיטת פריז. מורין גרם להיר כולה לרוד. הקורבנות הוצאו להורג בהינויים אכזריים, המוציאים להורג התבקשו להפחית את עוצמת הלהבות כדי להאריך את איסורי הקורבנות. אך הללו מתו כמנצחים. אמונתם לא התעררה, ודבר לא העיב על שלוות נפשם. עודפיהם, שלא עלה בידם לזעזע את אמונתם האיתנה, חשו מובסים. הגרדומים הוצבו בכל ריבי פריז, וספת הקורבנות נערכה יום אחרי יום, במטרה להפיץ את הפחד מכפירה באמצעות פיזור ההוצאות להורג ברחבי העיר. אך בסופו של דבר, הבשורה יצאה כשידעה על העליונה. פריז כולה ראתה אתה, הילו בני אדם הניבו את הרעיונות החדשים. אין בימת כנסייה טובה יותר ממדורה היוקדת תחת רגליו של קדוש מעונה. האושר חדור השלווה שהאיר את פניהם של האנשים האלה, בזמן שצעדו אל אתר ההוצאה להורג, הגבורה והאומץ שהפגינו כאשר ניצבו בתוך הלהבות היוקדות, ומחילתם מתוך ענווה על הפגיעות וההלבונות שספגו, חוללו מהפך בקרב רבים, והפכו כעס לחמלה, שנאה לאהבה, ודיברו ברהיטות כובשת בשמה של הבשורה. הכמרים שהיו נחושים לשלב את חמת הזעם הציבורית, הפיצו ההאשמות מרושעות ביותר נגד הפרוטסטנטים. הם הואשמו בכך שזממו לטפוח בקתולים, להדיח את הממשלה ולרצוח את המלך. הכנסייה לא הציגה ראיות כלשהן לאישוש ההאשמות הללו, אך נבואות רעות אלה עתידות להתגשם. מכל מקום, זה יקרה בנסיבות אחרות לגמרי, ומסיבות שונות בתכלית השינוי. מעשי ההבל והאכזריות שביצעו הקתולים, כנגד הפרוטסטנטים, החפים מפשע, דרשו ענישה כבידה. ואכן, בדורות הבאים, בעל המלך, ממשלתו ונתיניו, ההבדון שנובע באותה נבואות שחורות, שהתבססו על האשמות חסרות שחר כלפי הפרוטסטנטים. אלא שבסופו של דבר היוצרות התהפכו, ומתנגדי הנצרות והקתולים עצמם הם שהמיתו עליהם את אובדנם. לא ייסוד הדת הפרוטסטנטית, אלא דיכויה, הוא שהמית 300 שנים לאחר מכן, את האסונות הנוראים האלה על צרפת.